ברוכים הבאים. השירות מסופק על ידי freeconferencecall.com. נכנסת. 8 3. יש משתתף אחד נוסף בשיחת ועידה זו. הודעה על עצמך.
שבוע טוב, מי איתנו? שבוע טוב. שבוע טוב.
ביי,
ברוך. וואו, מרדכי, מה שלומך?
יכול להיות יותר טוב.
זו תשובה שמתאימה לכל בן אדם.
מה להעיל לך, אתה יודע, נו. אני יכול לספר סיפורים, אבל אתה בטח עושה תשובה אמיתית, לא?
כל שאלה אמיתית, אני עושה תשובה אמיתית.
אז התשובה היא שיכול להיות הרבה יותר, צריך להיות הרבה יותר טוב. ואני מאוכזב בצורה קשה ביותר, אני אגיד לך את האמת.
ממי?
מאוכזב מאוד מאוד מאוד.
מהקדוש ברוך הוא שלא הביא את הגאולה?
ברור לי שאני לא היחידי שבסעודת משיח הייתה השבוע, הייתה איזו תחושת ציפייה ש... עד שחזרתי בתשובה, בעשר השנים האחרונות הרגשתי כזאת ציפייה. זה מעל לכל התוועדות, זה מעל כל דיבורים, שיחות,
מצוין, רצית בדיוק מה שצריך.
לא יודע מה.
רצית בדיוק מה שצריך, ואנחנו כולנו צריכים להיות בהתחזקות האמונה והביטחון יותר ויותר מיום ליום. ולדעת שבעוד רגע אחד בעזרת השם זה יהיה. אבל אנחנו יש לו את הדרכים שלו, ואנחנו מצפים שזה יהיה מיד ממש.
לא, אבל יאללה, מספיק, כמה אפשר למרוח את הזמן.
זה בדיוק הזה, הקו שהרבי רצה שכל יהודי יזעק עד מוסי, להגיד לרבנו של עולם, כמה אתה מושך אותנו? זהו, הגזמת, מספיק. נכון? זה בדיוק הזה, הקו שצריכה להיות אצל כל אחד מאיתנו. אופן תמידי ומלא וכל הזמן.
כן. אבל אני אגיד לך. בסדר.
בדיוק על זה הרבי אמר שהלוואי שיהיו 10, שיתעקשו באמת ורוצים את הגאולה, נו אז אתה אחד מהעשרה כבר, זהו, יש לנו אחד, מחפשים מה 9 למיליון.
כן, טוב, נו, אני איתך.
או 9 למיליון ואנחנו בעניין.
הנה יש פה עוד איזה, עוד אחד.
מי הצטרף איתנו? עם מי אנחנו מתוועדים?
רועי.
וואו.
רועי.
ברוך הבא, ברוך הבא. אתה רואה, זה נאמר פעם נריה, לעולם נריה.
כן.
ברוך השם, ברוך השם. הפוך מפתגם העולם, נריאנים לא מתים ולא מתחלפים. רק מתווספים ומתרבים. יפה, אז אני מקווה שיש לכל אחד מכם לחיים, אנחנו נתחיל. ברוך אתה אדוני אלינו ולחיים לנו.
לא אכפת לך זה משופט כלים באמצע, כן?
להפך, אתה עושה את הדבר הכי נכון. ממך יראו... נמחה עם בדור
אביב.
אם היה לי אוזניות הייתי עושה זה גם כן, אבל אין לי, אז אני...
בסדר.
שורות טובות. חיים וחיים.
חיים וברכה.
כמה שהצטרפו אלינו עוד כמה יהודים, אבל כל אחד הוא חשוב. היום בהתוודיות ה... זה יצאה להיות, נוצר מצב שמבחינת המוסר שיעור המתוועד, זה כמעט לא משנה אם יש אחד או מאה, כי זה בדיוק אותו דבר. ברוך השם, כל רגע מצטרף עוד מישהו, הנה, מי יצטרף אלינו עוד, ברוך הבא.
עומר.
עומר, שבוע טוב, לחיים, לחיים. הכנת בטח, הכנת בטח לחיים, הנה עוד מישהו יצטרף, ברוך השם. אנחנו לאט לאט שומעים את הצפצפים, וכל אחד שמצטרף, משמח את כולנו, מרגישים מאוחדים ומשולבים. ברוך השם, אנחנו היום שבת מברכים, שבת מברכים חודש ניסן, למרות שאנחנו בימים האחרונים של ניסן, אבל תוקף הציפייה והאמונה והרצון שיהיה בניסן עתידים להיגאל, אז ככל שעובר עוד יום, אז כמו שאומרים, המתח גובר, הציפייה גוברת, ואנחנו מקווים ורוצים ומצפים שזה יהיה מיד ממש. אני מנצל מראש, אני מדבר קצת בשקט, כי אין לי חדר פנוי, אלא אני אעשה את זה בחוץ, אז כדי לא לפרף את כל השכנים אליי באופן פיזי, ואני אעשה את זה בצורה כזו. בכל אופן, נראה כמה נקודות שאפשר להתבונן בהן ולהתחזק מהן בשבת מברכים כזו של חודש יער, ומה צריך לחדד אצלנו, שיהיה לנו, קודם בתחילת הדברים דיברתי עם מרדכי, על האכזבה שכל יום שעובר ועדיין אנחנו לא רואים את הגאולה האמיתית והשלמה, שזה בעצם מה שאנחנו צריכים ככה באמת לחיות כל הזמן בציפייה דרוכה ואמיתית, וכפי שהרבי לימד אותנו שהציפייה הזו היא עצמה תזרז את זה כמה שיותר מהר. ומזכיר לי סיפור שהיה בארץ יהודי, אחד מהסופרים המפורסמים בציונות, כמו מדינה, קראו לו אליעזר שטיינמן. לא זוכר ומכיר עליו כרגע מדי הרבה פרטים על ההיסטוריה שלו וכולי, אבל הוא היה חוקר וסופר וכתב על הרבה עניינים ונושאים, ואני אקצר רגע בהקדמה כדי להגיע לנקודה. הוא רצה בשלב מסוים ללמוד לכתוב על חסידות חב"ד. הוא יצר קשר עם הרב חנוך גליצנשטיין, עליו השלום, וביקש ממנו שיספק לו וייתן לו חומר וספרים של חב"ד, כי הוא רוצה ללמוד אותם ורוצה לכתוב בצורה מאוד רצינית. הרב חנוך גליצנשטיין, כמובן, שהגיע לה פנייה כזו מאדם כזה דגול ומפורסם, אז הוא פנה לרבי לשאול האם אכן לשתף איתו פעולה, האם להיות איתו בקשר, כי בכל אופן הקשר עם כל אלה שהם היו מראשי הציונות, היה צריך לעשות תמיד בצורה חכמה וזהירה ומושכלת, אז הוא שאל את הרבי אם לשתף איתו פעולה. וההוראה שמקיבל מהרבי הייתה מעניינת, שהרבי אמר לו שאת כל ספרי קהת, דהיינו כל ספרי החסידות שהיו קיימים אז לא היה כל כך הרבה כמו היום, זה היה פשוט מזערי לעומת מה שיש היום, אבל הרבי אמר לו שכל ספרי קהת, כל ספרי החסידות שקיימים כרגע במלאי של הוצאת ספרים של קהת, שיעביר לו את כל הספרים כמו שהם, זו הייתה הוראה אחת, והייתה עוד הוראה מעניינת, שהוא בטח אותו אליעזר שטיינמן ייצור איתו קשר, ומפעם לפעם יבקש העברה והסברים על מושגים וכולי, אז הוא יהיה אצלו בבית, אז הוא יבוא איתו במגע, אז הרבי הזהיר אותו שהוא לא ידבר איתו מילה אחת בענייני שמירת תורה ומצוות, זאת אומרת לא יבקש ממנו לחבוש כיפה, לא יבקש ממנו נטילת ידיים, לא יבקש ממנו שום דבר, פשוט להעלים עין מוחלטת מכל ההתקדמות שלו או חוסר ההתקדמות שלו בשמירת תורה ומצוות, הוא שותף איתה פעולה בכל מה שהוא מבקש. זו הייתה הוראה שרב חנוך קיבל מהרבי, וכמובן, כמובן הוא ציית להוראה הזו בצורה מלאה ומדויקת, וזה מחסכן מה שהוא עשה. לא משנה כרגע כל הפרטים, אבל בסופו של דבר אנחנו מבינים לבד שמי שתואם את אורח החסידות, אז על זה נאמר יציף ונפגע, לא שייך שמישהו שתואם וקשור לאור הזה ולא מושפע מזה, אז בוודאי שהוא מושפע מזה, ואכן גם כן אליעזר שטיינמן מאוד מאוד מושפע, ובסופו של דבר הוא גם כתב ספר נפלא מאוד על תורת החסידות והחסידות חב"ד, הוא שינה את אורח החיים שלו והתקרב לתורה ומצוות, עד כדי, רק כדי להמחיש עד כמה, אחד מהספרים שהוא קיבל היה סידור של אדמו"ר הזקן, מה שנקרא סידור עם דח. סידור שבוודאי מוכר לכולם, שהוא נראה כמו דף גמרא שיש רק באמצע את הקטעים של התפילה, ומסביב בכתב רש"י יש את כל המאמרים והביאורים של אדמו"ר הזקן על התפילה. יש קטעים מסוימים בסידור הזה שזה רק שורה אחת או שניים, וכל השאר מלא במאמרים. יש עמודים שיש יותר כיתוב, יש בבית כנסת סידור אחד כזה, יש אפשרות להשיג את זה. בכל אופן, אז אחד הספרים שאליעזר שטיינמן קיבל זה היה הסידור הזה, וכעבור זמן הוא אמר לרב חנוך גליצקין, הוא ביקש ממנו אם הוא יכול להביא לו סידור אחר כזה, והוא הסביר שהסידור נעלם לו בבית כנסת. רק מזה הבין הרב חנוך שהיהודי הזה התחיל פשוט להתפלל, ולא סתם להתפלל בסידור, אלא להתפלל בסידור עם דח, והוא כבר הגיע למצב כזה שזה נאבד לו בבית כנסת, והוא מבקש סידור במקום. מזה הוא למד על רמת ההתקדמות שלו. כל פנים רוצה להגיע לנקודה שבשביל זה הבאתי את הסיפור, שיום אחד הרב חנוך גליצקין היה בתל אביב, באיזשהו חנות ספרים, ועיין באיזה ספר. ובדיוק באותו זמן, בהשגחה פרטית, נכנס אותו סופר, אליעזר שטיינמן, הוא נכנס גם כן לחנות הספרים, ומזהה מרחוק שבסוף אחד הטורים עומד שם הרב חנוך ומעיין באיזה ספר. הוא מתקרב אליו יותר ככה מאחוריו, הוא מציץ ומסתכל ורואה באיזה ספר הוא מסתכל, והוא מזהה שהרב חנוך מסתכל בספר שכתב איזה אפיקורס מאוד ידוע ומפורסם. אז אליעזר שטיינמן ככה פונה אליו ואומר לו, חנוך, לא מתאים לך להסתכל כזה ספר, זה לא ספר שמתאים לחסיד כמוך להחזיק אותו ביד בכלל. אז הרב גליצקין אומר לו, אני יודע, אני מכיר את הסופר, אני יודע שהוא אפיקורס, אני יודע שאסור להסתכל בספרי אפיקורסים, אבל לצורך העבודה שלי הוא היה גם בעצמו סופר וכותב, אני זקוק כרגע לאיזה קטע שמופיע רק פה, אז אין לי ברירה, אני מסתכל פה. אומר לו אליעזר שטיינמן, אני עדיין חושב שאתה כחסיד אסור לך להחזיק כזה ספר בכלל ביד. כך מתחיל ביניהם דיון, הלוך חזור. בסוף אליעזר שטיינמן גילה את הסוד, והוא מספר לו, היה לו התכתבות עם הרבי, הרבה מכתבים הוא קיבל אליעזר שטיינמן מהרבי, אפשר גם למצוא באגרות קודש הרבה מכתבים אליו. אז באחד המכתבים שהוא כתב לרבי פעם, אז הוא כתב וציטט את אותו סופר אפיקורס באיזשהו עניין. וכשהרבי ענה לו תשובה, אז הרבי יעיר לו שאת הספר אפיקורס הזה לא צריך אפילו לצטט ממנו שום דבר. אז אליעזר שטיינמן אומר לחנוך גליצקין, אתה רואה, הרבי פשוט לא רוצה אפילו שיצטטו מהספר הזה, אז איך זה מתאים לך? אז חנוך מנסה להגיד לו, טוב, אתה קיבלת מהרבי את המכתב הזה, אתה יודע, אבל אני לא קיבלתי כזה מכתב, אני לא ידעתי מזה. אז פה באה התשובה של אליעזר שטיינמן, תשובה שבשביל זה הבאתי את כל הסיפור. אליעזר שטיינמן אומר לו, אם היית חסיד, היית צריך להרגיש מה הרבי רוצה. הרבי לא צריך לכתוב לך. חסיד אמור להיות כזה מחובר לקו חשיבה של הרבי בכל דבר, שצריך להרגיש מה נכון לעשות. ולא... אז זה בעצם מה שאנחנו צריכים להקנות בעצמנו, את הנקודה, צורת החשיבה וההסתכלות. וזה הבאתי בהקשר למה שהבאנו בתחילת הדברים, שכולנו מצפים כרגע ברמה מאוד מאוד גבוהה וחזקה, שכבר תהיה הגאולה. אנחנו מבינים שהתהלכים ומהלכים שקורים בעולם הם לא סתם מכינים אותנו לקראת הגאולה. אז קודם כל ברוך השם שהתחלנו להגיע למצב שאיך שהרבי רצה שנסתכל על הדברים ואיך נעורר את הציפייה שלנו, אז ברוך השם אנחנו נמצאים שם. צריך עד הרבה שהציפייה שלנו תגבר ותגדל, וכל רגע שעובר צריך להיות לנו מצד אחד אכזבה גדולה, למה עבר עוד רגע? אז זה הקזו של האדמוסי שהרבי חינך אותנו לכיוון חשיבה הזה, צריכה להיות אצלנו מאוד חזק, וצריך להרגיש כל רגע ורגע אדמוסי, ומצד שני, כל רגע ורגע שעדיין מתעכב חלילה גאולה, אנחנו צריכים ברגע הזה לעשות מה שנדרש מאיתנו לעשות, לדעת שהקדוש ברוך הוא, והנה השם ניצב עליו, ומלוא כל הארץ כבודו, הוא מביט עליו. אנחנו צריכים להיות עם שני הפכים ביחד, כמו שהרבי דיבר פעם לגבי תוכניות, שיושבים ומתכננים, חסיד, שליח, מתחיל לתכנן איזה מבנה גדול שהוא רוצה לבנות, או איזה קומפלקס גדול, או לא יודע מה, תוכניות לטווח ארוך, אז לכאורה יש כאן סתירה. ואתה, אם אתה מאמין שמשיח עומד לבוא ברגע זה, אז גמרנו, מה יש לך לעשות תוכניות לטווח ארוך? אדרבה, תארוז את המזוזות, תארוז את החבילות, וזה לקראת הגאולה. הרבי הסביר שאין סתירה בין הדברים, והרבי הביא דוגמה שכאשר במשכן, היו ממיתים את המשכן במדבר, אז לא ידעו היהודים לכמה זמן הם יישארו במקום. הרי על פי השם ייסעו ועל פי השם יחנו, וברגע שהענן הראה סימן שצריכים לזוז, קיפלו את החול וזזו. אז כשבאו לחנות, לא ידעו, יכול להיות שכמו שהפסוק אומר, או יום או יומיים, לפעמים התעכבו במקום יום אחד או יומיים, לפעמים חודש, לפעמים שנה. אז כשבנו את כל המשכן, הם ידעו מראש, אולי זה רק ל-24 שעות. אז אם זה רק ל-24 שעות, אז למה צריך להקים את כל המשכן עם כל הפרטים שלו וכל הפרטי פרטים, ונעשה איזה חפיף כזה, הרי זה יכול להיות ל-24 שעות. אומרים לא, אתה צריך להקים את המשכן, כאילו אתה הולך להיות כאן לא יודע כמה זמן. בעוד 24 שעות הענן אומר לך זהו, זזים ומקפלים, אז נקפל ונזוז מיד. אבל ברגע, כל רגע אחד שאנחנו עדיין בגלות, אנחנו צריכים לעשות את הפעולות שלנו בכל התוקף, ולא כאילו אנחנו על המזוודות, ולא כל כך מעניין אותנו הפרטים שקורים. יש שני הפכים שנדרש מיהודי ומחסיד כל הזמן, אז הציפייה צריכה להיות גדולה מאוד, וביחד עם זה ההתמקדות נדרש מאיתנו לעשות כל הזמן. חיים לחיים, אתה יש לכולם לחיים. הנה לחיים, ואנחנו נגן לזה ניגון. חיים לחיים לכולם, חיים. איי 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 לדם, איי 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 לדם, איי 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 לדם, איי 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 לדם, איי 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 לדם, איי 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 ay 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 de de ay ay o ye nay nay nam ay 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 de de ay 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 o ye nay nay nam ay 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 o ye nay nay nam ay 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 nay nay nam ay 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 de de ay 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 nay nay nam 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 ay 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 de de ay 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 haim
haim haim bo forum kon bore trego
amen
amen
נקודה שדיברנו, שצריך להיות את החוש, שחסיד צריך לפתח את החוש שלו, איך להסתכל על הדברים נכון, וכשמפתחים את החוש, אז הדברים בחיים הם הרבה יותר טובים בהרבה תחומים. אז זה מזכיר שיחה מפורסמת של הרבי על פרשת שבוע, שהרב בוטמן עליו השלום היה חוזר על השיחה הזו בהרבה הזדמנויות, שיחה שהוא מאוד חיבב, בטח גם זכור לחלק מהנוכחים והנמצאים איתנו. על פרשת שבוע, פרשת שמיני, יש את הסיפור המפורסם, שנדב והביאור נשרפו, ובקרבה מאש זרה שלא ציווה אותם. אז יש רשי מפורסם על המילים מאש זרה, שרשי מביא שני תנאים, רבי אליעזר ורבי ישמעאל, שמסבירים מה הסיבה באמת שבני אהרון, נדב והביאור, מתו. אז רבי אלעזר אומר שהסיבה היא כי הם הורו הלכה בפני משה רבן. רבי ישמעאל אומר סיבה אחרת, בגלל שהם שטויי יין נכנסו למקדש, ומביא הוכחה, תדע שהעזרה שבאה מיד לאחר מכן הייתה יין ושחר על תשת. אחר כך מסיים רשי את דבריו ואומר, הוא משל למלך שהיה לו בן בית וכולי, כדי איתה בבייקרא רבה. זה הלשון ברשי. יש על זה בשיחה הזו, זה נמצא בלקוטי שיחות בחלק י"ב, שיחה מאוד מעניינת וארוכה על, על הרשי הזה, והרבי שואל כמה וכמה שאלות על הרשי הזה. אחת השאלות שהרבי שואל שמה, כשרשי מביא את המשל של המלך שהיה לו בן בית כדי איתה בבייקרא רבה, אז הרבי שואל שאלה מאוד פשוטה, למה נפשך? רשי, אם אתה רוצה להביא את המשל, תביא אותו בשלימותו. הבאת שתי מילים, משל המלך שהיה לו בן בית, נו מי יודע מה הסיפור. אז אין ברירה אלא לפתוח את הבייקרא רבה, את המדרש, ולראות מה כתוב שם. אז תכתוב משל למלך כדי איתה בבייקרא רבה. אבל מה הוספת בזה שכתבת את המילים משל למלך שהיה לו בן בית? סתם, כמו שאומרים, כתבת שתי מילים לגרות משהו, אבל לא כתבת כלום. ורש"י הרי ידוע שמדויק בכל מילה, אבל לא כתב סתם מילים. אז מה היה הרעיון בתוספת הזה? אז בתשובה של הרבי על השאלה הזו, אמר הרבי שאם רש"י יוסיף את שתי המילים האלה, כי שתי המילים האלה הם המילים הרלוונטיות לביור של רש"י, גם אם אני לא אפתח את המדרש הבא. גם אני לא אפתח את המשל וידע בדיוק את פרטי המשל. אני רק אחשוב על המילים האלה, משל למלך שהיה לו בן בית, כבר בעצם זה מבהיר לנו משהו בסיסי בכל הסיפור. מה זה מבהיר לנו? כי לכאורה יכול לעבור השואל ולשאול שיש כאן משהו לא פייר. הרי מתי הזהיר הקדוש ברוך הוא יין ושחר על תשת? ההזהרה הזו הייתה אחרי שנדב אביהו מתו. ולמה הם מתו? כי הם נכנסו שתויי יין. אבל כשהם נכנסו שתויי יין, הם עדיין לא ידעו שאסור להיכנס שתויי יין. כי ההודעה וההזהרה שיין ושחר על תשת היא באה אחר כך. אז זה לא פייר, אז למה הם מתו? מילא, כמו שידוע, אינו נשים אלא אם כן מזהירים. אז אם היו אומרים את זה קודם, הם היו עוברים על הציווי, אז מובן, עברת על הציווי, מגיע לך עונש. אבל הם לא ידעו, למה שיאנשו? מה הרעיון בדבר? אז רש"י מרמז את התשובה בזה שהוא הוסיף את שתי המילים, למשל למלך שהיה לו בן בית. רש"י מתכוון לא לפרט שיש בכלל במדרש, אם נפתח את המדרש לא יתפסף לנו הבנה בנקודה שרש"י רוצה, כי רק בשתי המילים האלה יש את ההבנה. מה ההבנה? אם אתה בן בית של המלך, אתה לא צריך לחכות שיתנו הודעות ועזרות, ואז תדע איך להתנהג. מי צריך הודעות? מי צריך פרוטוקול איך להתנהג? אם הוא לא בן בית, הוא אדם זר, הוא בא למקום אחר, אז הוא אומר מה הכללים פה, אז הכללים מה לבית ג' נעשה לפי מה שאומרים לי. אבל אם אתה בן בית, לא צריך שיגידו לך. ואם אתה עובר על הדברים האלמנטריים, הבסיסיים, הברורים, מאליהם, שאמורים להיות ברורים לבן בית, אז אתה נענש ואתה לא יכול לבוא בטענה ולהגיד לא אמרו לי. אין כזה דבר לא אמרו לי, זה הבית שלך, אתה צריך להרגיש לבד. וזה בעצם אותו רעיון שאמר קודם אליעזר שטיינמן על רב חנה ריבינשטיין. אם אתה חסיד של הרבי, אתה לא צריך לחכות שהרבי יכתוב לך את המכתב ותדע מה מתאים לחסיד ומה לא מתאים. יש דברים בסיסיים אלמנטריים שמתאימים לחסיד או שלא מתאימים לחסיד. ומישהו שייך, הוא בן בית, הוא חלק מהעניין, הוא חלק מהמשפחה, הוא חלק מהשייכות הכללית שלו לקדוש ברוך הוא, לרב, לחסידס וכן הלאה, אז ברור שהוא צריך לדעת מה נכון לעשות ומה לא נכון לעשות. אז בעצם מה שאנחנו צריכים לחדד אצלנו להיות יותר בני בית, להיות יותר שייכים, להשתייך יותר כשלומדים יותר את התורה של הרב, נהיים יותר שייכים לרב, נהיים יותר בן בית של הרב, אז אנחנו יודעים יותר לכוון, לעשות, לא לעשות שטויות לפחות. שנעשה כמו שגם זה הרב ויצמן היה הרבה אוהב להגיד, שנעשה פחות עגמת נפש, אז כבר יהיה דבר גדול. על אחת כמה וכמה, הלוואי שנצליח גם לעשות נחת רוח. אז זה בעצם הנקודה של להיות בני בית, להיות קשורים לנקודה הבסיסית. כשאתה קשור לנקודה, אתה לא חושב על עצמך, וזה גם עוד וורט מעניין שאומר הרב בעצם הצדק, על המילים יין ושיחר על תש, שהזכרנו כרגע, הרב בעצם הצדק שואל שאלה באור התורה, שאלה מאוד מעניין, זה שואל, שלכאורה אדם ששתה יין הוא נהיה שמח. הוא נהיה שמח, הוא נהיה פתוח, הוא נהיה אחרת, הוא נהיה... אז לכאורה, אתה נכנס למקדש, אז למה שלא ייכנס שתויי יין? עד רבה, תשתה כוס יין לפני זה, אתה תהיה יותר בפתיחות, יותר ברוממות, יותר בשמחה, ואז העבודה שלך תעשה אולי בצורה יותר עוצמתית ורצינית וטובה ושמחה. אז למה כל כך התורה מזהירה שכשאדם נכנס לאוהל מועד, אסור לו אפילו רביעית יין לשתות, שום דבר. שזה בסוגריים, לפני שנגיע לביור, יש הרי הוכחה מעניינת מההלכה הזו שהרבי מביא, שבית המקדש יכול להיבנות בתוך 24 דקות, מעכשיו. למה? כי מכיוון שכהן צריך להיות תמיד באיקון, שאם ייבנה בית המקדש מיד, תוכל לעשות את העבודה. אז אם הכהן היה שטוי לבנה בית המקדש, הרי הוא לא יכול לעשות העבודה. אז לכאורה צריך לפי זה להיות הלכה, שכהן אסור לו לשתות אף פעם שום דבר. כי אם הוא ישתה, אז הוא לא יוכל לעשות העבודה, אם בית המקדש יבנה מיד. אלא מה? כמה זמן לוקח ליין, לשיקור להתפגח משכבותו, אז כתוב שזה כדי לוחמיל. משהו כמו 24 דקות. אדם שעבר 24 דקות, אז מצד העניין ההלכתי, אז אם הוא שתה רביעית יין, אז הרביעית הזו כבר לא משפיעה עליו, והוא חזר לפיקחותו, וכאילו לא שתה שום דבר. אז מזה הוכחה שכהן, למה מותר לו היום לשתות רביעית יין לפני שנמנע בית המקדש? כי מקסימום תוך 24 דקות הוא יכול להיות מוכן לעבודה בבית המקדש. זאת אומרת שבית המקדש יכול להיבנות אוטוטו, מיד עכשיו במהירות עצומה, שאנחנו מסובבים את הראש ימינה ושמאלה, כבר אנחנו יכולים להיות בתוך כל העניין הגדול הזה. כל פעמים לחזור לנקודה שמה אומר הרבי צמח צדק, למה באמת לא להיכנס לבית המקדש במצב כזה של שטוי יין, מה החיסרון? זה אומר דבר מאוד מעניין. כשאתה שותה יין, ואתה שמח ואתה מרומם, למה אתה מרומם? למה אתה משמח? כי הטבע האנושי, כשאדם שותה יין, הוא נהיה קצת... יין ישמח לבב אנוש, אתה נהיה שמח, אתה נהיה מרומם. אז ההתרוממות שלך היא בגלל עצמך, בגלל השמחה האישית שלך. אתה לא חושב באמת על העניין, אתה לא חושב באמת על ה... לא בגלל המצווה אתה שמח, לא בגלל המקום של אוהל מועד אתה שמח, לא בגלל התורה אתה שמח. אתה שמח כי כרגע הטבע שלך, הנפש שלך, היא כזו שהיא נגררה לשמחה בגלל שהיא שתתה קצת יין. בעד תורה ואומרת לך, יין ושחר אל תשת בבואכם אל אוהל מועד. כשאתה נכנס לאוהל מועד, אתה צריך להיות בכזה חיבור אמיתי לעניינים של קדושה, אתה לא צריך גורמים חיצוניים שהם יגרמו לך את הגירוי שאתה תהיה בשמחה או ברוממות. המקום בעצמו צריך להוביל לך את השמחה. ההתעסקות עצמה בדברים הנכונים היה צריך להיות לך, להביא לך את הרוממות והשמחה. כמו שיש את המשל שאומרים על אותו צער שראה בשמירה את החייל שקפה על מקומו, אז הרגו בו להניש אותו, אבל להרוג אותו. אז החייל, ככה לפני שמנישים אותו, צועק ובוכה ואומר, מה אתם רוצים ממני? מה אני אשם? היה כאן מזג אוויר כפור, אז קפאתי, לא הגיוני בכלל שאתם מנישים אותי. אז המלך אמר לו, הצער אמר לו, השבועה שנשבעת על המלך בעת שחיילו אותך, הייתה צריכה, הזיכרון של השבועה הייתה צריכה לחמם אותך עד כדי שלא תושפע מהכפור שבחוץ, ולא היית צריך לקפוא. אם קפאת, פרושו ששכחת מי אתה, שכחת מי המלך שלך, שכחת מי שלח אותך, וקפאת, דיינו, הושפעת מהכפור החיצוני, אז מגיע לך מה שמגיע לך. זאת אומרת, הדרישה מחסיד, זה שלא גירוי חיצוני יפיל אותך, ולא גירוי חיצוני הוא זה שירומם אותך. כי אם אתה מושפע רק מהגירוי החיצוני, או לשלילה או לחיוב, אז אתה לא מגיע בנקודה, אתה לא מחובר לאמת של הדברים. צריך להיות מחובר לאמת של הדברים, לעשות את הדברים כי הם באמת אמיתיים. ועכשיו הקדוש ברוך הוא נתן לנו גירוי חיצוני מאוד מאוד גדול, שרומם אצלנו ועורר אצלנו את הציפייה אצלנו, אצל כל העולם כולו, אפילו להבדיל את הגויים, למשהו אחר, לגאולה אחרת, לרוממות, לבית המקדש, כל אחד אומר את זה במילים שלו. אז הקדוש ברוך הוא בחר להביא לנו, לסייע לנו, לעורר לנו את הציפייה הגבוהה, והציפייה הזו שנמצאת כרגע והגיעה לגבעים גבוהים, ברוך השם, זה כל אחד, צריך לשמר את זה באופן כזה שמיד ממש נזכה כבר לגאולה השלמה. נזכה לזה בכל רגע, אבל שלא ירד לנו אפילו לשנייה אחת, גם אנחנו מדברים על עוד רגע אחד, או על עוד 24 דקות, מה שאמרנו קודם, שבית המקדש שתוך 24 דקות יכול להיבנות, שבכל רגע ורגע הציפייה שלנו תהיה בכל התוקף, ויש לנו את היכולת, הכוח, את הדרישה, אם יש הרבה דרש מאיתנו, בשיחה הידועה של חודש ניסן, אנחנו מתקרבים לכבזי ניסן, כוח ניסן, הרבה דרש מאיתנו שהעוצמה של הציפייה והדרישה מהקדוש ברוך הוא, מה אבן הבוחן, שאדם באמת יש לו את הציפייה באמת, והדרישה באמת, שהוא מתחזק בקיום תורה ומצוות, כי הוא רוצה להכין את עצמו לקראת הגאולה. רוצה להכין את עצמו לקראת משיח, מה שנקרא שלא יתפס בלי מכנסיים, שלא יתפס בלי מוכנות, בלי מוגנות. אז העידור שלנו בשמירת תורה ומצוות, והחינוך של המשפחה, ובהתעסקות עם כל הסבבים, זה בוודאי יגביר אצלנו את המוכנות לגאולה, ונגיע לגאולה, ודיין ממש, לחיים, לחיים, לחיים. ay 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 ay
Ale da ya da ya ya da ya
מישהו יגיד משהו אחרי שבת כזו, בטח התמלאתם בהרבה כל כך עניינים, כל אחד בביתו, בלי הפרעות. אבל אולי עוד מישהו ישתף אותו, נגיד לחיים, נגיד כמה מילים, איזה סיפור יפה, איזה נקודה. יש כאן בישנים כל כך גדולים אצלנו, מה קורה?
שלום הרב.
מי מדבר? שלום וברכה.
מי זה? הלו?
כן, רבי יצחק, שומעים אותך, דבר.
לא, זה גל כהן, מה שלומך הרב?
גל. גל, תגיד אותם משהו, נו.
לא, אני הכנסתי עכשיו לשיחה, אז לא פספסתי את זה.
לא פספסת שום דבר, הכנסת כדי להגיד כמה נקודות מעניינות בטח.
כמה נקודות מעניינות, שמעתי איזה משהו, איזה עניין קטן שבית המקדש הרי משמש בתור הכנסת, כאילו הבית כנסת הגדול שהיה, פעם לא רק בתי כנסת, היה רק את בית המקדש. ויש איזה משהו, אני לא זוכר מאיפה הוא הביא את זה מהרמח"ל או משהו כזה שאומר שבזמן הגאולה יסגרו הבתי כנסיות הקטנות, וזה החרקים למעשה, הבתי כנסת הקטנים לעומת בית מקדש הגדול. ואולי זה סימן שעכשיו זה קורה, זאת אומרת שבתי הכנסת הקטנים נסגרים, וירד הבית כנסת הגדול. זה מה ששמעתי ככה באיזה חצי אוזן בשיעור ששמעתי היום. זהו, כמו ששמעתי ממך מקודם, אנחנו כולנו מחכים, מתאכזבים בינתיים, אבל זה לא מתייאשים. ומקווים, מקווים בעזרת השם, כי עכשיו הרי ניתן נגלים, והניסן תכף נגמר לנו, אז אני מקווה שזה אותו קורה.
אנחנו נקבל אותו בשמחה גם אם הוא יבוא בקפה ניסן, ברגעים אלה אנחנו נשמח איתו מאוד מאוד, שינצל את ההזדמנויות. חיים. נגיד עוד איזה נקודה מעניינת שראיתי השבת. נקדים בבדיחה ידועה שזכרו לי מפעם, בטח מוכר גם לאחרים, על אותו כפרי שהיה לו שוחט אצלו בעיירה, בכפר, וכשהוא שוחט, היה שוחט לו את העופות, או את הבקר, מה שזה לא היה. מפעם לפעם שהייתה מתעוררת שאלה על הכשרות של העוף, אף אחד אמר לו, אתה צריך ללכת לרב שנמצא בעיר הסמוכה, והוא יפשוט לך את השאלה אם זה כשר או חלילה לא. ובאמת היה בממוצע ככה פעם בחודש לפחות, שהכפרי היה מגיע עם העגלה לעיר, היה נכנס לרב, והיה מציג לפניו את ה... אם זה היה עוף או בקר, והרב היה מעיין ופוסק לו את הפסיקה. הרב כבר ידע באופן ברור, פעם בחודש הוא מגיע, בממוצע. פתאום היה תקופה של חודשים ארוכים, איזה שנה שלמה, שהכפרי לא הגיע. הרב מפעם פעם היה נזכר בו, הביתי, עניין אותו מה קרה, הוא עבר דירה אולי, מעניין שלא ראה אותו כבר הרבה זמן. אבל טלפונים לא היו, אז לברר איך, מה קורה איתו, לא היה לו דרך. בסדר. עבר כמעט שנה, פתאום הכפרי מגיע עוד הפעם ביום אחד, מגיע עם האוף ומגיע לרב, אומר, כבוד הרב, יש לי שאלה, שהרב יסתכל. אז הרב אומר לו, דבר ראשון אומר לו, תגיד לי, אתה כבר הפכת להיות צמחוני, שנה שלמה לא אכלת בשר, מה קרה? לא הייתי אוכל כל כך הרבה זמן, לא שחטתם כל השנה הזו, לא, מה קרה לך? אז הכפרי אומר לרב, לא, כבוד הרב, אני האמת שכל נסיעה אליי, מהכפר אליך, זה כרוך בטרחה גדולה, והיה לי, אין לי ברירה, אני שומר כשרות, אז אני מגיע. אבל אז אומר לו הרב, נו, בכל זאת, מה היה בשנה האחרונה? אומר, אני פעם שמעתי בדרשה שאומר, יש פסוק שכתוב, שבשר בשדה טריפה, מה עושים איתו? לכלב תשליחון אותו. אז עלה בדעתי רעיון, שבמקום שניסה לרב, הרב יגיד לי אם זה כשר או טרף, אז אני הייתי מגיש שתמיד שנראה לי ספק, הייתי שם את הבשר ליד הכלב. אם הכלב יאכל, סימן שזה טרף, כי הכלב אוכל רק טריפה. אז אם הכלב יאכל זה טרף, אם הכלב לא יאכל, אז סימן שזה כשר. ככה החלטתי שהכלב יהיה הרב שלי. אומר לו הרב בחיוך, נו אז מה קרה, רבת עם הרב החדש, למה, אז למה עכשיו הגעת? אז אומר הכפרי, לא יודע, כבוד הרב, הכלב שלי הוא מחמיר מדי. כל פעם שאני מביא לו בשר הוא תמיד אוכל את זה. אני רוצה לחזור אליך, כי אצלך היה לי הרבה פעמים... הקלות שהבשר היה קשר, הכלב שלי הוא מחמיר מדי. מה אני מזכרתי בבדיחה הזו? ראיתי השבוע דבר מעניין, יש מאמר מפורסם של הרב על פרשת שמיני, גיבור המתחיל, לכן נקראו הראשונים סופרים, שיהיו סופרים אותיותיותיה של תורה. ידוע שהראשונים קראו להם סופרים, אנחנו מכירים את הביטוי בדברי סופרים, עזרא הסופר, מה הם ספרו? כתוב שהם ספרו את האותיות של התורה. וכתוב במדרש, שהרב מביא את זה בתקנת המאמר, כמה דוגמאות שהם ציינו, שזה מראה שהם ספרו את האותיות. דוגמה אחת זה מספר תהילים, שהמילים מחרסמנה חזיר מיער, אז העין של המילה מיער, ואמרו הסופרים שזה בדיוק אמצע האותיות של התהילים. והדוגמה הנוספת זה מפסוק מפרשת השבוע, שכתוב כל הולך על גחון, בסוף הפרשה שיש את רשימת השרצים האסורים באכילה, אז כתוב שמה שכל הולך על גחון אסור לאכול אותו, גחון זה נחש, שהוא הולך על הגחון, הוא לא הולך על רגליים, הוא מתגלגל על המאיים שלו, אז הוו של הגחון היא וו עוד שונה מהאותיות הרגילות שבתורה, אז הסופרים אומרים שהוו הזו היא האמצע של כל אותיות שבתורה. שראיתי דרך אגב, זה לא כתוב במאמר, שלא הכוונה היא במובן הפשוט, שאם נספור את כל אותיות של התורה, אז נראה שהוו הוא בדיוק באמצע, כנראה שבמספר של האותיות זה לא מסתדר בדיוק, אז המפרשים אומרים שהכוונה היא שיש בתורה קבוצת אותיות חריגות, כמו שיש אותיות גדולות וקטנות, אותיות תלויות, אז אם ניקח את כל האותיות החריגות שבתורה, אז הוו הזו היא האמצע של האותיות החריגות שבתורה. כל פנים הסופרים ספרו את הוו, וציינו שהוו הזו היא הוו שהיא האמצע של התורה. מה בעצם הרעיון כאן? אז במאמר, יש שם איזה מאמר ארוך שהרב מדבר, פרטים שונים בעבודת השם, בקף הקלע וכל מיני בחינות ודרגות בטמטום הלב וכו', אבל בסוף המאמר יש שם משפט שבמאמרים אחרים זה יותר מורחב, שאני מסביר ככה שהגחון זה הנחש, הנחש זה הסמל הרוע שיש בעולם, הנחש הקדמוני הוא זה שהביא את החטא הקדמוני, את הרוע הקיים בכל העולם כולו. כדי לבטל את הרע, את הגחון, כדי לבטל את הנחש, כדי לבטל את האופציה שאדם יהיה נגרר אחרי התאוות והשיגונות שבאים היצר הרע, מה צריך לעשות? צריך לקחת את ה... להתחבר לנקודת האמצע. להוציא לו את הוו, להוציא לו את האמצע. אם אתה תהיה מחובר לאמצע, לא יהיה לנחש יכולת להשפיע. למה? אז כתוב שם ביטוי מעניין. הנחש, דהיינו היצר הרע, איפה הוא נתפס? איפה קל לו להתאפס? הנחש הוא קיצוני. היצר הרע הוא קיצוני. דהיינו, מה פוש קיצוני? או שהוא הולך קיצוני ימינה, או שהוא הולך קיצוני שמאלה. דהיינו, או שהוא מקל מדי, כמו רפורמי, הוא מקל. כל דבר שבתורה שהוא יכול, הוא מחפש הקלות. לפעמים הוא מחמיר מאוד. הוא מחמיר, ההחמרת גם בא מהיצר הרע לפעמים. והדוגמה לכך זה חווה, שבא הנחש ושאל אותה, מה אמר הקדוש ברוך הוא, מה אמר לכם הקדוש ברוך הוא לגבי יצא הגן, אז חווה החמירה. הקדוש ברוך הוא אמר שלא לאכול מהעץ, אז היא החמירה, ואמרה שהקדוש ברוך הוא אמר לא לגוע בו. היא החמירה, היא הוסיפה. אבל החומרה הזו... מה? אבל מתברר, שהחומרה הזו, היא הייתה בעצם האבן נגף לכל הנפילה. היא החמירה בדבר שלא נאמרה, ובזה הנחש יפיל אותה. אז לפעמים היצר הרע מפיל את הבן אדם בכך שהוא נותן לו או להקל או להחמיר. דיינו, או ללכת לקצה הזה או ללכת לקצה הזה. וכל אחד מהקצוות, כשאדם הולך בהם, הוא לא הולך בדרך האמת. הוא לא הולך בדרך המיצוע, בדרך שהקדוש ברוך הוא רוצה. אתה לא צריך לעשות את הדברים לפי... אתה לא צריך לעשות את הדברים לפי מה שנראה לי כדאי להקל פה, נראה לי להחמיר פה. ברגע שאתה תלך בקו האמצע, תהיה מחובר לאמת, לאמצע, קו האמצע זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, לא מה שאני רוצה, לא מה שלי נראה, אם תתחבר לקו האמצע, אז הגחון ייעלם, אז הנחש ייעלם, אז לא תיפול. ואני בכל דבר, המדידה לא צריכה להיות לפי הנוחות שלנו, או אם נראה לנו, לא נראה לנו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, ככה נעשה, לא צריך להחמיר, לא צריך להקל. לא צריך להיות, לעשות יותר מזה, לא להיות מה שנקרא ביידיש, אוי ברכוכם, להגיד אני אהיה צדיק יותר ממה שנאמר, אל תהיה צדיק הרבה, יש כזה ביטוי, אל תוסיף יותר מה שאומרו לך, ומצד שני, אל תלך פחות, עכשיו אנחנו לומדים מסכת סוטה, יש שמה בהמשך המסכת, יש כל מיני כאלה שהם פרושים, אבל פרושים ברמה שהגמרא מביאה אותם לציון לגנאי, הם מחמירים על עצמם בכל מיני דברים ומראים כאילו הם צדיקים רבים גדולים בכל מיני עניינים, אבל בסופו של דבר מתברר שזה הכל לא אמיתי ולא נכון, כי ההחמרה והקצנה לאחד משתי הקצוות היא שלילית. הנקודה צריכה להיות מה נדרש מאיתנו, זה מה שנעשה ובזה נתמקד ובזה נהיה בעיקשות מלאה, אז בעזרת השם בזה אנחנו גם בעזרת השם נצליח. חיים וחיים.
אני זמירייך ושירים ארייך כי אילך נפשי תרויק מזמירה ושירית תרויק תלילך נשי
Yeah.
יש במכתבים של הרבי הקודם, חיים לחיים, קודם כל, מכתבים של הרבי הקודם על התוועדויות, חסידיות, במיוחד ששבי שמבורכים, הופיע גם ביום יום, הפתגם הזה. כתוב שאחד הדברים שצריכים להוביל בהתוועדות, זה לחזק את שמירת זמני הלימוד, ולעורר על קיום שיעורי הלימוד. אחד היסודות של חסידים וחסידות והתוועדויות, שמופיע באופן מפורש בהרבה מקומות. הצבתי לעצמי היום שבימים הקרובים, בינתיים בתוכנית הגלותית, שבתי ספר היו אמורים לחזור, ומתחילים לחזור בצורה וירטואלית כזו או אחרת, בתי ספר בגילאים שונים, לא נכנס כרגע לפרטים, כל אחד שיש לו ילדים בגילאים המתאימים, בטח מתעדכן או התעדכן איך זה הולך בדיוק לעבוד, חשבתי לעצמי שגם אנחנו בתוכנו אולי כדי לעבוד דוגמה חיה לילדים שאנחנו לומדים גם בתקופה הזו ומחפשים בכל דרך מותרת, חוקית ובריאותית והלכתית להתחבר כמו שאנחנו עושים כרגע, אז אולי נעשה, כמו שאמרנו קודם, תוכנית כרגע, למרות שמשיח בא בעוד דקה. אז אנחנו נעשה איזושהי תוכנית של מה שנקרא בית מדרש וירטואלי, לפחות ניכנס לאיזה מסלול של שיעור אחד לפני הצהריים, הייתי אומר במשהו בניגלה, אפילו באיזה כיתה גמרא קלים, ושיעור חסידות באיזשהו שלב אחרי צהריים ערב, שיהיה לנו כל יום איזה 40 דקות בוקר ו-40 דקות ערב, שאנחנו נלמד ביחד, וגם אם יהיה חברותא זה גם טוב, אבל אם יהיה יותר מזה זה ודאי טוב, אז אם זה, יש לנו חיילים שרוצים להצטרף, ואנחנו נעשה איזה תוכנית מסוימת, אולי אפילו ממחר, נוכל להתחיל שיעור ניגלה, ככה בסביבות 12 לצהריים לאיזה חצי שעה, ואחרי צהריים בערב איזה מאמר חסידות לאיזה חצי שעה, משהו כזה, לא מצד הריבוי הכמות של הזמן, לא צריך להכביד, אבל זה גם יהווה דוגמה חיה לילדים ולמשפחה שאנחנו בעצמנו לומדים גם בצורה הזו, וגם כפשוטה אנחנו ניפגש יותר בפגישות וירטואליות אמנם, אבל לחזק את החיבור והקשר בקהילה בדרך תורה, זה החיבור האמיתי והדבק האמיתי והנכון. אז זה המחשבות שעלו לי היום בראש, מה שכדאי לכאורה לעשות. אז אם יש הענות ורצון, אז אנחנו נוריד את זה לפועל בעזרת השם.
אני אשמח מאוד הרב.
מצוין, ברוך השם, אז מספיק, כי ברגע שיש אחד, אז זה כבר טוב, יש חברותא, אז אני יחשוב ויגבש פרטים ונכתוב את זה בקבוצה, ונעשה את זה בעזרת השם. בעצם ההחלטה, בוודאי כבר תזרז, נביא נחת לרבה, ונחזק אצלנו את הקשר החסידי והאחווה הזו, נביא בוודאי את הגאולה האמיתית והשלימה. אני במשך הזמן בטוח שיש עוד מישהו שחשב על נקודות שרוצה לדבר, ואני אשמח שעוד מישהו ישתף אותנו באיזשהו נקודה, או באיזשהו מאמר, או באיזשהו שיחה שלום עד היום. יש לנו ברוך השם הרבה משתתפים כרגע, אנחנו נשמח גם לשמוע רק כך את השמות של כל המשתתפים, נדע מי משתתף איתנו, אבל אחד מהם בוודאי יקפוץ ויגיד. נו, חסר פה כאלה שיודעים לדבר, מה קרה? שהכוח לגל קודם שפרץ די הרבה מחשבה ואמר דברים יפים. נו, יש כאן עוד חבר'ה שעולים להגיד משהו. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם יודעים את התורה.
אחד מהדברים, ערב טוב.
חיים וחיים לדו.
חיים ברוכה.
חיים ברוכה.
אחד מהדברים שגם רואים עכשיו מאוד חזק, זה איך הכל מלובש ככה ועטוף בלבושי הטבע. אז מיימר של הרבה, צריך לי ללמוד, כמת חכם מארץ מצרים, ראינו נפלאות, יש כמה מימורים כאלו, ואחד מהם, דף שני ב', הוא מדבר, תשנ"ב, תשנ"ב. לא מפוקס כרגע בדיוק, אבל הוא מדבר על ההבדל שבין נס מלובש בטבע ונס לא מלובש בטבע. בעצם כל ההלך רוח של המאמר שהרבי מביא, שנס שמלובש בטבע, כמה שאמנם זה אור אין סוף, הוא בלי גבול, והוא למעלה למעלה לגמרי, אבל בסופו של דבר, פרש הוא מצליח להתלבש בטבע, אז מגלים פה שיש פה אפילו כוח שהוא יותר עליון מהאור אין סוף של הבלי גבול, זה בעצם עצמתו של הבורא שמצליחה לחבר את שתי ההפכים האלו. מצד אחד זה נס, משהו שהוא לגמרי מעל הטבע, מצד שני זה טבע, זה חוקי הטבע, הוא מצליח לא לשבור את החוקים של הטבע, לא לכופף אותם, כמו נס בעצם שהוא לגמרי למעלה מהטבע, כמו קריאת ים סוף לדוגמה, שהוא באמת משבר ומשדד את מערכות הטבע, אלא זה נס כזה שהוא מצליח להתלבש בלבושי הטבע עצמו. ובתור זה הרבי מפריד בין שתי ניסים. יש נס שמלובש בטבע שרואים שזה נס, מורגש מאוד, כמו חנוכה ופורים, שבסופו של דבר הורגש בהם מאוד, ובפורים אפילו יותר מחנוכה, אבל הורגש מאוד מאוד שבעצם יש פה נס. הנס הזה הוא מאוד מאוד בולט, אלא מה? יש לבושים של הטבע שמזיקה כמו בובות מריונטה, שאתה רואה בהצגת תיאטרון, אתה רואה את ה... אתה מבין בעצמך שמישהו מזיז פה את כל הבובות האלו, וכנראה שיש פה... מישהו מאחורי זה, אתה לא יושב ב... זה לא מופע קסמים, אתה לא יושב בתיאטרון ורואה בובות וחושב לשנייה שהבובות האלה הם בעצם, אולי יש להם איזה בחירה חופשית מעצמם, אולי הם קצת זזות מעצמם, אולי יש פה איזה, הבובה הזאת אמרה למישהו משהו ובאמת היא יכולה לדבר, אתה לא באמת חושב ככה. זה דבר גם באמת בפורים ובחנוכה, יש, התנועה הייתה מאוד מאוד בולטת שיש פה נס, אלא הוא לא בא לשבר את חוגי הטבע, הוא נכנס בתוך חוקי הטבע, אבל באיזשהו מקום אפשר להגיד שהוא כן כופף אותם. הוא לא כופף אותם בצורה נראית, אבל הוא הצליח לכופף אותם בצורה התבוננותית, שאם קצת נתבונן, אז נראה שהוא כופף אותם. הלו?
כן, כן, שומעים לך, שומעים כל מילה.
אוקיי. האופן השני של הניסים, מסביר הרבה, זה נס שהוא... מתלבש בטבע, ורק בא, אין, אפילו אין בעל הנס מכיר בניסו. זה אומר הפסוק, לא עושה נפלאות לבדו. כלומר, זה נס כזה, שהקדוש ברוך הוא יודע שזה נס. הבן אדם פה למטה, אין לו שמץ של מופק שקורה פה נס, שאין חוקי טבע בכלל מתכופפים, שיש פה טבע שלא עומד בעצם בהנחיות הטבעיות שלו, וקורה פה נס, קורה פה, מתלבש פה אור שהוא למעלה לגמרי מגבול, אור למעלה לגמרי כמו בנס שמשבר את מערכות הטבע, או נס כזה שגם משחק עם הטבע כמו בפורים. יש פה, הכל קורה בצורה טבעית, אבל זה נס. קורה פה הכל בצורה טבעית, החוקי הטבע נשמרים, אבל מתלבש בהם האור הנצוף הבלי גבול. בעצם זה הפסוק שאומר, כי אמת צאתך מארץ מצרים, מראינו נפלאות. שלכאורה, הרב שואל בתחילת המאמר, אומר, איזה נפלאות צריך להראות? למה בכלל מתייחסים להשוואה בין מצרים ובין הגאולה העתידה? הרי בגאולה העתידה תכף ומיד אנחנו נראה ניסים ונפלאות כאלו שבכלל לא בערך מצרים. אז מה הקשר ביניהם? אומר הרב בכלל, כי אמת צאתך מארץ מצרים. כמו שבמצרים בעצם ראית את הניסים הבלתי גבולים וראית אותם. כי נס שהוא לא מתלבש בטבע ומשדד עם מערכות הטבע, בוודאי שאתה רואה אותו. אבל באותה מידה, כמו שראית את אלו, תדע לך שבגאולה העתידה, בגאולה תכף ומיד ממש, אתה תראה את הניסים המלובשים בטבע לגמרי, גם אותם אתה תראה. הקדוש ברוך הוא יראה לך, זה בעצם הפלא העצום, זה הנפלאות הגדולות, שאתה תראה שבתוך מערכת הטבע עצמה, עם החוקים של הטבע, מלובש פה אור אינסוף שלגמרי למעלה מגבול. והרבי מביא את בעל העקידה מאוד יפה, שאומר שאפשר לראות את אור הבלי גבול בתוך הטבע גם עכשיו על ידי התבוננות. על ידי זה שנסתכל בתמידיות של הטבע, ואיך שהטבע בעצם, מאורות השמיים בעצם לא השתנו, וגם בימים הדברים של העולם לא השתנו והם קיימים ונצחיים, אז בעצם על ההתבוננות אנחנו יכולים להגיע לאור אינסוף. אבל בגאולה גם ללא התבוננות זה בעצם יהיה משהו של הראינו, של ראייה מוחשית ממש, ראייה שהיהודי יודע ורואה, ולא רק היהודי, אלא כל העולם כולו רואה שיש פה אור בלי גבול שמלובש בתוך הטבע עצמו, בלי לשבור אותו, בלי לשדל את מערכות הטבע. עכשיו, הרעיון הזה הוא מאוד מוחשי בימים אלו ממש, רואים איך כאילו, הטבע עצמו פשוט מגלה את הבורא שבתוכו בכל רבע גרב ורגע, ולא על ידי שיבור הטבע, אלא אדרבה, על ידי מהלכים שנראים מאוד מאוד טבעיים, מאוד מאוד פשוטים. כן, הרבה אורות, הרבה אנשים, תמיד, להתוועדות, הרבה אנשים, הייתה לי, לא הרבה, אני לא מדבר עם הרבה אנשים בזמן האחרון, אבל אנשים שכן אני מדבר איתם, הנקודה, אותה נקודה חוזרת מאוד יפה, מה, איזה אור הם רואים בתקופה הזאת שדווקא חוסר התקשרות, ואי אפשר להיפגש, ואי אפשר להיות, ובידוד חברתי, וכל התיאורים האלו לגבי התקופה הזאת, והם אומרים שזה אדרבה, זה נותן להם המון המון מקום להכיר את הבית שלהם, להכיר את המשפחה שלהם, להכיר את האנשים הכי קרובים להם, זה כאילו מתנה, זה כאילו אומרים, רגע, איפה היינו עד עכשיו, למה לא עשו את זה, זה כאילו, אם לא היינו עושים את זה עכשיו, היינו צריכים אולי לחשוב לעשות את זה עוד מעט, זה כמו בפתח.
ליזום את זה מראש.
מה?
היינו צריכים ליזום את זה, אתה אומר.
ליזום את זה, כן, מה מצוין, חודש אחד, חבר'ה, אל תעבדו, אסור להיפגש, אין אורחות משותפות, כולם בבתים, עושים אורחות. זה באיזשהו מקום, זה אור מאוד גדול, זה כל באמת הכרה עצמית, מאוד מאוד חזקה, זה אחד הנקודות, וזה הכל מלובש בטבע, אף אחד לא אמר, זה לא פה איזה נס, לא היה איזה התגלות, לא היה אנוכי השם אלוקיך, שרציתיך מארץ מצרים, ואיזה עשרת דיברות, ותיכנסו לבתים, ותכירו, לא, כאילו הכל דרך הטבע מלובש, מאוד 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 בתוך הלבושים האלו של הטבע, אז בעזרת השם, שקדוש ברוך הוא באמת כבר יראה לנו את הנפלאות שלו, ויגלה את הרבה, יגלה את עצמו, וכל פה יתגלה בעזרת השם, כאמת איתך מרץ מצרים, הראינו נפלאות, שראייה חושית כבר בעזרת השם, לחיים, לחיים.
לחיים, לחיים, יש הכוח, יש הכוח, לחיים, לחיים. ולהשלים את הנקודה שדיברת עכשיו על נס וטבע, מזכיר לי שהרבי הביא הרבה פעמים את הפירוש של הכלי יקר על פרשת שמיני, שכלי יקר שואל שאלה מאוד פשוטה. היו שבעה ימים, עליהם למדנו בפרשת קו, שהם נקראים מפורסם, כולנו מכירים את המושג שבעת ימי המילואים, שבהם משה רבינו כל יום בנה את המשכן, פירק אותו, וחיכו להתגלות של הקדוש ברוך הוא, חיכו, חיכו כל יום, עד כדי כך שאהרון הכהן אומר, ככה רש"י מביא, שאהרון הכהן אומר למשה רבינו, משה אתה מברך אותי, תראה מה אנחנו עושים, ולא קרה עדיין כלום. ממש ככה מרגיש את התחושות שאנחנו מרגישים, אהרון אומר, כל יום אנחנו נכנסים, עושים את הכל, ולא קורה שום דבר, לא רואים את ההתגלות של הקדוש ברוך הוא. אז סוף סוף הגיע פרשת שמיני, והיא ביום השמיני, ואז ותצא אש, והתגלה הגילוי האלוקי, וירדה שכינה לישראל, זה מה שקרה ביום השמיני. אז הכלי יקר שואל שאלה מאוד פשוטה, הרי היום השמיני שבו היה הגילוי אלוקי, הוא לא שמיני, הוא לא בא בהמשך לשבע. היו שבעה ימים, שזה היה תוכנית של שבעת ימי המילואים, וזהו, זה נגמר. עכשיו מגיע יום חדש, ביום הזה יש גילוי אלוקי נפלא, שאליו חיכו כל הזמן. הוא לא יום שמיני, הוא לא אמור להיות המשך לרצף של הימים הקודמים, הוא לא בא אחר כך תשיעי ועשירי. היה צריך להיות כתוב, לא ויהי ביום השמיני, ויהי ביום, זה הרי היה באלף ניסן, ויהי בחודש הראשון, באחד לחודש, היה גילוי אלוקים. מה זה קשור לשבע הקודמים? זה שואל הכלי יקר. אז הכלי יקר עונה שהמספר שמיני לא בא פה באמת לציין מספר סידורי שזה בא אחרי השבע, אלא המילה שמיני של עצמה היא מילה שבאה לציין את חשיבותו של היום. בזה שהוא היה שמיני, הוא היה חשוב, כי המספר שמונה זה משהו מעל הטבע. שמונה זה משהו מרומם. בא תורה לציין, והיא ביום השמיני פירושו שהיה פה משהו אלוקי שבאמת היה ביום הזה. ככה כלי יקר עונה. הרב שואל על הכלי יקר, אומר סוף סוף, אז למה באמת קוראים לו שמיני? נכון ששמיני זה משהו גבוה, אבל בכל אופן כשאתה קורא לו שמיני, אתה נותן כאן תחושה שזה בכל אופן קשור לשבע הקודמים. ברי, זה משהו ניסי, אלוקי, בין ארוך, מה זה קשור לקודם? הרב מסביר שעומק הכוונה של דברי הכלי יקר, וזה מה שהרב מסביר בשיחות, שבאמת השמיני זה גילוי אלוקי מאוד גבוה, אבל מי יקבל אותו, מי יהיה כלי לקבל אותו, מי שעשה את השבע הקודמים. השבע הקודמים הם הכנה שתהיה ראוי לקבל את השמיני. דוגמה לדבר מביא הרב, כמו שאדם מקבל מתנה. כשאתה מקבל משכורת, אז אתה יודע בדיוק מראש כמה המשכורת שאתה תקבל, עשו איתך חוזה, אתה יודע בדיוק מה השכר, אתה מצפה לסכום מסוים, אם לא תקבל אותה, אתה יכול לתבוע את העבדה, את המעסיק שלך, שהוא לא לשילם לך את השכר שמגיע לך. זה משכורת. רק שמגיע למתנה, מתנה אתה לא יודע מראש מה אתה הולך לקבל. מתנה זה גם לא בערך לשום דבר, זה החלטה נטו של הנותן. אתה לא יכול לדרוש את המתנה. אבל מצד שני, הנותן הזה שייתן את המתנה, למי הוא ייתן אותו? לא ייתן אותו על ריק, פתאום יום אחד הוא יקום בבוקר ויחליט לתת מתנות. לא. הלשון שחזל אומרים, היא לא, עביד לנייכל לנפשי, אם הבן אדם לא היה עושה לו נחת רוח, לא יאיב למתן, אתה אולי הוא נותן לו מתנה. זאת אומרת, המתנה כן באה, היא לא באה על ריק. היא באה על רקע של נחת שעשית לו. בפועל תקבל משהו בעין ארוך הרבה יותר ממה שעשית. אבל אתה חייב לעשות משהו מראש, כדי שאכן תקבל. זה בדיוק, לכן קוראים לזה שמיני. מצד אחד שמיני מתכוונים שזה משהו בין ארוך, אבל מצד שני, מי יקבל את הדבר הזה בין ארוך? מי שעשה את השבע הקודמים. זה הנס והטבע שמתחברים אחד עם השני, יש להם חיבור מאוד עצום. כי כשאנחנו עובדים לקדוש ברוך הוא לפי מהלך הטבע, לפי מה שנדרש מאיתנו בסדר המסודר, הטבע של השבעה ימים יביא שיהיה לנו בעזרת השם מיד את הגילוי שמעל הטבע בתוך הטבע. זה החיבור של השמיני ביחד עם השבע הקודמים. והמרגש הוא שכל זה אנחנו מדברים על דברים שאנחנו בעזרת השם, אנחנו בגופנו, כמו ששמעתי פעם ממרש בשם רב קפלן, עליו השלום מצפת, אז הוא שאל, שאנחנו מאחלים כחסידים, קיים את הביטוי שהרב השתמש בזה, אבל מאחלים אומרים, מניסקה זה יחזן מתמרד, יש את הלשון, אמרו, נזכה, אני אגיד את זה בקור ביידיש, אני נתרגם, מניסקה זה יחזן מתמרד, דו למטו, נשמה בגוף ויגולנו. שהתרגום של זה, שנזכה להתראות עם הרב, כאן למטו, נשמה בגוף ויגולנו. אז הרב קפלן פעם בהתוועדות, אמר, רגע, תגיד החצי הראשון, מניסקה זה יחזן מתמרד, נזכה להתראות עם הרבה. איך בדיוק הרבה יוצא שנתראה איתו? מה אתה נותן לו? הנחיות וכתובות ודרכים. איך בדיוק אתה רוצה שהוא יבוא? הוא יבוא איך שהוא רוצה. מה אתה נותן לו את ההוראות איך? אז הוא אומר שנראה לו שהפשט הוא שהכל הולך עלינו. ונזכה שאנחנו נתראה עם הרבה כשאנחנו נהיה נשומה בגוף למטה. כשאנחנו נהיה נשומה בגוף גש מפה למטה נזכה לראות את הרבה. שבתוך הגוף שלנו, בתוך הגשמי שלנו, בתוך העניינים הנמוכים שלנו, שפה אנחנו נזכה להתראות עם הרבה. וזה בעצם הנקודה העיקרית והמרכזית של כל העניין. וזה אנחנו צריכים להפנים, להכניס לעצמנו. שנכניס ונזכה להכניס לתוך המודעות שלנו, לתוך הגוף שלנו, לתוך הגשמיות שלנו, להכניס בזה את ההוראות של הרבה, את ההנהגה של הרבה, ואז יתקיים בנו, ונזכה זרזון מתמיים דול למטה נשמה בגוף. אנחנו נתראה עם הרבה פה למטה נשמה בגוף, שהנוכחות של הרבה בחיים שלנו יהיו פה למטה נשמה בגוף, בדברים הכי גשמיים ותחתונים, ויפנים, זה יהיה מחובר לעניינים שהרבה רוצה מאיתנו, ורוצה מאיתנו בכל התוקף, ונזכה לזה בעזרת השם מיד ממש, כולנו ביחד, נצעד יחד כאנשים מגובשים ואוהבים ומחוברים, לקבל בלי משיח צדקנו, וגאולו אמיתית והשלימה מיד ממש. חיים, חיים. יש עוד מישהו שרוצה להגיד משהו, אז נשמח, לפני שאנחנו...
כן, אני אשמח, הרב, באותו הקשר של הליקוטי שיחות, קראתי פרשת על שמיני, על השיחה הזאת, עם מעניין שכלי יקר מביא את היום השמיני מההבדל שלו לשבע ימי המילואים. אז זה גם העניין של למה עושים את המילה ביום השביעי.
שמיני. ביום השמיני התכוונת.
כן, כן. המילה היא ביום השמיני, וגם זה נופל על יום שבת, עדיין עושים את המילה בשבת. הוא מביא את העניין, זה מעניין שהוא אומר שהשמיני הוא הרוחני, והוא מעל ה... מעל החול כביכול, ששבע ימי הבריאה הם חול, ומעבר לזה זה השמיני. אז אפילו שיש את ה... עכשיו, מילה זה שמיני, זה רוחני, אפילו שזה ביום שבת עושים את זה ככה. עושים את המילה ביום שבת.
כי השמיני הוא מעל הטבע, מעל הכל. זה מאוד מעניין, נקודה הזו, כי הרבה מתעכב על זה שם, להסביר איך אפשר לכלול את השבת בהגדרה חול. כי השבת היא יום קודש.
נכון.
אבל ביחס לטבע, ביחס לשמיני, גם השבת נפנל בהגדרה של חול. יש משהו, בתוך החול עצמו, יש כמובן ימי חול רגילים, ויש את השבת, אבל זה הכל במסגרת של הטבע, במסגרת של החול. השמיני הוא בכלל מחוץ לתחום, מעל כל העניין לגמרי.
כן, הוא מביא שם עוד איזה עניין, שאפילו התורה שאנחנו עובדים עכשיו, היא
חושבת
כחול, לתורת המשיח שיבוא ב...
הבל, הבל, זה הלשון, נכון, הבל.
כן, הבל, נכון.
כן, בדיוק ראיתי גם את השיחה הזו היום. טוב, למדנו ביחד אפילו בשבת.
זה הכל ליקוטי שיחות ג', נכון?
כן, כן, כן. זה אני, אני, אני ראיתי זה בתורת מנחם את אותו שיחה, אבל זה אותו שיחה ממש.
כן.
כן, אתה אומר, אנחנו לומדים ביחד אפילו בשבת, אפילו בלי אמצעים לומדים ביחד.
כן.
שנשמות הן מחוברות, זה לא משנה, נפשות של אנשים מחוברות ממש.
ברוך השם.
במרחקים.
שר כוח, שרות טובות, אז אני באמת נוריד למייס את ההחלטה שלנו, ההתוועדות הזו, שיהיה לנו איזשהו בית מדרש וירטואלי, לפחות בימים האלה, עד שנוכל להיפגש בבית המקדש פנים בפנים ביחד עם הרב, נעשה איזה שיעור אחד בניגלה ואחד בחסידס, כמו שאמרתי, אפילו שיהיה חברותה, זה גם טוב, העיקר שהעניין יתקיים, ובוודאי כל אחד שימצא את הזמן. מה?
יש עדכונים חדשים לגבי בית כנסת?
אני יודע שכרגע רבני חב"ד יושבים על זה, ויחליטו בדיוק, אז מחר בבוקר עוד לא יהיה כלום, וברגע שיצאו הנחיות, אנחנו ננהג לפי הכללים, בדיוק כמו שיגידו, ונחכה עוד יום, אנחנו... דרך אגב, יש אפשרות להתפלל במניין עם הטלפון, בטח יש את זה לכולם, אם לא אפשר לשלוח. פשוט תענוג, אתה יושב בבית ועונה קדיש, קדוש, ברוך כל מה שצריך, יש לך מניין טלפוני, שזה פשוט תענוג כל יום. מחר זה מתחיל ברבע לתשע שחר, זה מי שמעוניין. הם יקדימו את זה למחר, אבל...
באותו מספר?
מה? לא, לא במספר הזה. אני אשלח עכשיו את ה... כשנסיים את השיחה, אני אשלח לכם לפה, לקבוצה, את ה... פרטים של השיחה, אבל יש שם כל יום שחריף, מינכם, מייב, פשוט תענו כל יום. כל יום.
טוב,
בסדר גמור, שיהיה בשורות טובות וחודש טוב והרבה הצלחה לכולם.
אמן ואמן.
מי נמצא איתנו? אולי לפני שנפרדים כל אחד יגיד את שמו שנדע מי היה איתנו היום.
דורון
ומנדי פה. דורון ומנדי.
שבוע טוב,
מה שמחה הרב? שבוע טוב, ראש המנדים, זה געגעים אליך כבר.
גם אליך הרב, גם אליך.
מי עוד איתנו? נדמה לי שאבא משבת שמעתי אותו בתחילה. גל כהן, ברוך לדר, מי עוד? מי?
גם ישראל פה, ניקח.
ישראל, עומר.
שבוע טוב, ברוך.
או, שבוע טוב ישראל. עומר עברה, רועי כהן עדיין פה איתנו.
עומר עדיין פה, שם לא טוב לכולם.
עומר, יצחק אייזנבך, שמעתי אותו כל מיני שהוא שלב.
כן, אכן אני פה, רועי.
מי עוד? מי עוד איתנו? יש הרבה סמויים. טוב, שיהיה בשורות טובות לכולם.
שבוע טוב.